פעם שעבר סיכמנו את ארבעת השלבים של הפיכת הניסיון לדבקות. ראינו שהניסיון ככלל הוא בא אלינו כחומר גלם שעלינו לגעת בו או להתחבר איתו בארבעה שלבים. שלב המודעות, שלב הרגישות, פריצת המחסום והחוויה. אנחנו הסברנו את זה פעם שעברה, לא נחזור לדברים כרגע. אבל אלו ארבעת השלבים שכל אדם צריך לעבור במגע, מגע הקרב, עם הניסיון. אם חסר את ארבעת מדרגות הקרבה האלו, הניסיון לא יכול להתהפך בקרבנו לקרבת אלוקים. הוא יישאר גולמי, הוא יישאר זר, עוין, לא נוח, נרגיש ניכור כלפיו, נרצה לבעוט בייסורים, וכן הלאה וכן הלאה. אם כן, לכל הפחות אנחנו זקוקים לארבעת השלבים האלו. כנראה של זה אמר דוד גם, כן, את הפסוק בתהילים, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. כן? עבדו את השם, זה מרמז על כל פעולת העיבוד. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. דוד לא אומר על חייו המאושרים. חייו של דוד היו חיים קשים במשך הרבה שנים הוא ברח משאול, הרבה שנים משנותיו המוקדמות, שנות המלכות. המוקדמות שלו הוא בעצם עסק בבריחה משאול, בעצם בהצלת חייו כפשוטו. החיים שלו לא פשוטים כלל וכלל של דוד, חיים של מלחמות, של עסקי ציבור לא פשוטים לחלוטין. ואף לפי כן הוא אומר על חייו, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ירננה. זאת אומרת, דוד המלך, הוא הצליח להפוך את כל האיסורים שלו בעצם לספר תהילים, לתפילה, לקרבת אלוקים, ואני קרבת אלוקים, לי טוב, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, פסוקים רבים, שבטך ומשנתך, הימנך המוני, גם כי ילך בגי אצל מוות, לא ירע, בלי סוף, דוד המלך מלא, כן, בפסוקים שמעידים על כך שהוא ידע, כן, לקחת חומרי גלם מסובכים מאוד ולהפוך אותם למוצרים מופלאים. הוא ידע לקחת פשוט חתיכות אבנים פשוטות מן הרחוב ולהפוך אותם לאבני חן. ידע להפוך אותם ממש כן, ליהלומים שהוא קבע אותם בעצם בכתר האמונה שלו. כן? קבע אותם בכתר האמונה שלו, זה כישרון מיוחד במינו. הוא אלכימאי, הוא זה שיודע להפוך את האבנים הפשוטות לזהב. והוא אומר, עבדו את השם. עבדו את השם, פירוש הדבר, כאשר אתם עוסקים בכוח העיבוד, אתם תמצאו את השם בפנים. עבדו את השם, עבדו את השם זה בעצם להראות שכל המצבים בחייו של האדם, כן, מגלים אותו. זה נקרא עבדו את השם. כן, תאבדו את המצבים היומיומיים ותגלו שרק השם נמצא. כן? אין אפס בלתך. זה בעצם עבודת העיבוד של דוד המלך. כן? בעצם להגיע לאותו מצב שבו הוא בירר, גילה וזיהה שבכל מצב ומצב וחייו השם נמצא. עבדו את השם. ואז מזה באה שמחה. כן? זאת אומרת, שמחה לא יכולה. שמחה לא יכולה להופיע במקום שלא נגלה שם השם. הסיבה אולי שאנחנו לא שמחים מספיק עדיין, כי יש לנו ספקות. יש לנו קשיים. עוד לא נתגלה השם בתוך כל המציאות, גם האישית שלנו. אנחנו לא מספיק מבינים, כן, איך השם מתגלה בתוך המצבים המוזרים שלנו, בתוך המצבים האישיים המוזרים ולא פתורים. יש הרבה חומרי גלם שלא עובדו על ידינו. אנחנו לא מספיק יצירתיים כדי, כן, לקיים את ארבעת השלבים שעליהם דיברנו. כן, מודעות, רגישות, פריצת המחסומים והחוויה שבאה בעקבותיהם. כן, אם כן, הניסיונות האלה בעצם מונחים לפנינו כחומרי גלם, ו אנחנו בדילמה, לכן יש לנו את התחושות של אי הנוחות, או בכל אופן שמחה לא פורצת, כי אין פה השם אחד עדיין. עדיין אנחנו במציאות של שתי רשויות. יש לנו עדיין ספק האם הניסיון הזה הוא טוב או רע. האם השם פה בפנים, כן? או לא השם פה בפנים. מי שולט בתוך הניסיון הזה? כן? מטעמו של מי בא הניסיון הזה? של הסיטרא אחרא או של ריבונו של עולם? אנחנו עדיין בדילמה הזו. כן? מטעמו של מי? הניסיון. ופה יש מניעה שתופיע שמחה. כן? אם שמחה לא מופיע בתוך הניסיון, אין שמחה. כן. אז עבדו את השם בשמחה, באו לפניו ברמנה. אם כן, עבדו את השם בשמחה, זה מרמז למצבו של האדם בעולם הזה, שזו עבודת העיבוד. ויש מצב של באו לפניו, שזה העולם הבא. עם כל הרכוש הרוחני המדהים הזה, שאדם יוצא מן העולם הזה, כן, שהוא יכול לבוא ולומר, אני במצבי חיי, בסך הכל, השתדלתי, והצלחתי באיזשהו מידה, להוציא מרגליות טובות, אבני חן. עם זה, הוא הולך לעולם הבא. זאת אומרת, זה הרכוש הרוחני שלו בעצם, שמהווה כרטיס כניסה, כן, לדביקות מחוץ לגוף, כן? אם נפרש את עולם הבא כאן כעולם הנשמות, או שלפי טרמינולוגיה אחרת, עולם הבא מרמז לתחיית המתים. מכל מקום, הרכוש הרוחני שאדם מוציא מתוך ניסיונות החיים, זה מה שמהווה את הדלק האטומי, שבעצם לוקח אותו הלאה, כן? מן הטרקלין, מן הפרוסדור אל הטרקלין. כן? מעולם הנשמות אל תחיית המתים. זה מה שמעניק את הכוח, כן? הרכוש הרוחני המדהים הזה, זה מה שנותן לאדם את הכוח, כן? שאחרי זה נשמתו תחזור אל הגוף ותחיה את הגוף, תחיית המתים. כן? אי אפשר לחיות את הגוף אלא בשמחה. כן? אלא באותה שמחה, אלא באותו רכוש רוחני. זה מה שיחיה את המתים בסופו של דבר. כן? רק כוח רוחני מחיה את המת. אלישה שמחיה את המת, כן? הרכוש הרוחני שלנו, הרכוש הגדול שיצאנו מתוך המיצרים האישיים שלנו, זה מה שיחיה את גופנו בסופו של דבר. כי אחרת אי אפשר לראות את הגוף. אין המת מחיה את המת. רק החי מחיה את המת. אז זה העניין של בואו לפניו ברננה. כן, יש לי שאלות על הדבר הזה? כן, בבקשה. מה לא ברור? שום דבר לא ברור? כלום, כלום?
בואו לפניו.
טוב, זה עוד לא עתיד לבוא. עכשיו זה עבדו את השם בשמחה. עכשיו צריך לשים את הדגש יותר על עבדו את השם בשמחה. זה עכשיו, פה, עכשיו, ממש. ברגע זה ממש. שאתה יושב כאן בשיר. ברגע זה ממש יש לך אפשרות לעבוד את השם בשמחה. כן, קח מצב לא פתור ותתמודד איתו. כן? ותראה לעצמך איך זה מהשם, איך זה רק מהשם ולא מקרה. זהו, אז אתה עובד את השם יתברך, איבד את המצב גולמי, כן? חילוני, חולוני, שנראה כמו, כן? חולוני. הפכת אותו לקדושה. כן? הרגע שאימצת את הניסיון כדי להתקדם, כדי לפתוח איזה פתח לצמיחה רוחנית, אתה כבר איבדת אותו. איבדת אותו, כן? זהו, זה יבדו את השם שמחה. ממילא יש לך שמחה כאשר אתה מאבד. אחרי זה, עם הרכוש הרוחני, אתה בא לעולם הבא. Okay. באו לפניו, זה נקרא לפניו. כן? לפניו זה ממש מרמז על עולם אחר. כן? עולם עליון יותר, לא עולם הבחירה. כן? אלא עולם השכר, נקרא לזה כך. באו לפניו זה עולם השכר. כן. כן, אפשר לטעום טעם של עולם הבא בתוך, כן, עבודת השמחה. בתוך עבודת השמחה אפשר לטעום טעם של עולם הבא. יש בחינה בהחלט של עולם הבא בתוך עבודת השמחה. כלומר, כשאדם מאבד, אז אכן, הוא יכול להרגיש טעם של עולם הבא שהולך ונמשך לתוך עולמו. כן, ממש לא, זה נקרא עולם הבא. העולם ההולך ובא. כן? זה לא רק הבא אחרי העולם הזה, אלא זה עולם שהולך ובא אל תוך העולם הזה. כן? לפי מידת העבודה, ככה אנחנו ממשיכים את העולם הבא לתוך עולם הזה. עד שיש מצבים שאפשר אפילו לראות את עולמו בחייו, מה שנקרא. תראה עולמך בחייך. זה הביטוי, כן? כן. עולמך בחייך. כן. עכשיו בוא נראה, כשדיברנו על שמחה, כדי להרחיב את הנקודה הזו של שמחה, לפתוח את המושג הזה, לפתוח את המושג של שמחה ולהבין אותו אולי באופנים נוספים. תראו, השאלה היא, בסופו של דבר, מה שאנחנו חפשים בעולם הזה, מה שכל אחד רודף אחריו, זה מה שנקרא טעם החיים. אנחנו חפשים את טעם החיים. במילים אחרות, להרגיש שיש לחיינו טעם וערך. יש לחיינו טעם וערך. כן? אתה מרוויח כך וכך איזה סכום מסוים, כן? אפילו את הפרס הגדול. כמעט הפרס הגדול. 40 מיליון שקל, 20 מיליון שקל. מה אתה אומר? זה טעם החיים? כן? אני שואל, זה טעם החיים? שאל את עצמך, מה גורם לך להרגיש שלחיים יש טעם? עכשיו, כשאנחנו מדברים על חיים עם טעם, כדאי להסביר מה המשמעות. חיים עם טעם, אין הכוונה שיש לך עכשיו איזשהו... עכשיו אתה, כן, מרגיש טוב, כן, עכשיו אתה מצאת עבודה, עכשיו אתה מרגיש טוב, מצאת עבודה. כן, הרי יש לך רגע של שמחה. אבל מה עם כל שאר המגזרים? מה עם שאר כל זירות חייך? האם מציאת העבודה מתרץ אותם? מעלה אותם באחד ומאה? נותן להם ערך? מעלה אותם בקדושה? האם אתה, על ידי הנקודה הארכימדית הזו, אותה מציאת עבודה, עכשיו גם שאר מקרי חייך, אירועי חייך מקבלים ערך משמעותי? זו השאלה תמיד. זו השאלה. כן? יש שתי דרכים להתמודד למשל עם המוות. שאלת המוות היא שאלה שמציקה, במיוחד בגילים המתקדמים, כן? אבל שאלת המוות היא שאלה מציקה. כן? איך מתגברים על המוות? יש שני דרכים. דרך אחת, צנו שיחר לעובד ויין למרי נפש, אולי ישכח ראשו. זאת אומרת, דרך אחת להתמודד עם המוות זה להשיח דעת מהדברים המכאיבים בחיים. מטרידה אותך שאלת המוות, שיום אחד לא תהיה בעולם הזה. מטריד אותך המינוס בבנק. אתה יודע מה? קח יין, תשתה, תשיח את דעתך לעולם דמיוני כלשהו, ובצורה כזו ישכח העניין. אבל האם הוא נפטר? הוא לא נפטר. יש דרך אחרת להתמודד עם המוות. איך? לדעת שהמוות הוא לא מוות, הוא לא חידלון. לדעת שהמוות הוא שקר מוחלט. לדעת שרק בתפיסה הפיזית המוות הוא חידלון מוחלט. אבל בתפיסה רוחנית, המוות הוא כפושט לבוש ולובש לבוש חדש. המוות הוא מעין אדם שבעצם, כן, עובר ממקום למקום אחר. על פי תפיסה חומרית אי אפשר להבין את המוות בצורה כזו. כי מי שאחוז בהנאות החומר, המוות מבחינתו זה סוף פסוק. לכן כתוב בספר קהלת, כן? הרשעים אינם יודעים מאומה, והצדיקים יודעים שימותו. מה זאת אומרת? הרשעים לא רוצים לחשוב על המוות. כי המוות מבחינתם הוא שמיטת כל הקרקע לחלוטין. כי הם לא מסוגלים לצייר מציאות של העדר הגוף, כי אין להם שום מציאות אלטרנטיבית אחרת, שבחיקה הם בעצם מוצאים את מנוחתם. אבל הצדיקים יודעים שימותו. כי אדם, מה זה יודעים שימותו? אין להם פחד לחשוב על המוות. לפעמים אפילו הם מתאבים למוות, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא צריך להחיות אותם בתל של תחייה. כך דורשים את המסבירים את דברי התפילה, מלך ממית ומחיה. כן? את מי הוא ממית? כן? מלך ממית ומחיה. כן? הוא מצמיח ישועה. ממית ומחיה, כן? הוא מחיה את הצדיקים. הוא מחיה את הצדיקים, שהצדיקים הרבה פעמים רוצים לצאת ממש מן הגוף. נשמתם רוצה לצאת מן הגוף. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מחיה אותם בעל כוחה. אתם צריכים להימצא פה עדיין. לא מפחדים מהמוות. זאת אומרת, שתי דרכים להתמודד עם המוות. אחת היא על ידי בריחה מהרגשת המועקה של המוות. אין הסחת הדעת על ידי עיסוק בדבר אחר, בבחינת תכבד העבודה על אנשים, ואל ישעו בדברי שקר. ואחת זה להתבונן בשאלת המוות, ולהבין מה זה מוות מצד האמת. ואז אתה פותר את המוות משורשו. כן? זה פסקה המפורדת בירות הקודש, נקראת עירת המוות. זה מה שהרב מדבר שם. כן? גם בדברי הגמרא, מסכת ברכות, ויילן דמתנן. שם הרב מברר את שתי הגישות לשאלת המוות. כן? עכשיו, כשאנחנו מחפשים את טעם החיים, אנחנו צריכים לחפש את החוויה שבאמצעותה כל מצבי החיים מקבלים פתרון שורשי. ולא פתרון של התעלמות ושל זריקה לאחור מבלי לפתור את העניין. זה לא חוכמה לשים את הכל בתוך המרטף או מתחת לשטיח. איך אתה מתמודד? ככה לא מתמודדים. אתה לא הצלחת ללטש את ה... כן? לא הצלחת ללטש את חומר הגלם הזה ולהפוך אותו ליהלום מבריק, כן? לא פתרת את הבעיה. לא פתרת את הבעיה. היא תחזור אליך ממקום אחר. כן, מהי חוויית החיים? שהיא באמת נותנת מענה לכל המצבים, שהיא טעם החיים. היא נקודת ארכימדס שמרימה וממנפת את החיים כולם, כולל את היסורים. אז המסילת ישרים דן בספרו, הרמח"ל דן בספרו במסילת ישרים, הוא אומר, כן, ותראה שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שבריאת העולם, בריאת האדם זה בשביל העולם הזה. למה? כי אם הוא היה בשביל העולם הזה, איך ייתכן שנופחה בו נשמה כזו? זה דבר ראשון. יש בו מרכז רוחני מופלא כזה, יעלה על הדעת שמרכז רוחני כזה פנימי אדיר, נשמה, כן? היא הייתה נמצאת בתוך מציאות שכל תכלית העולם הזה זה החול ושתו, לא יכול להיות. זה דבר אחד. דבר שני, איך יכול להיות שהתכלית זה חיי העולם הזה? שהרי האדם, גם מוצלח ביותר, אחרי 100 שנים הוא כבר עובר מן העולם. אז איך יכול להיות שאדם נברא בשביל פסיק חיים כאלה? מה זה? זה החיים? בשביל זה אדם נברא? כדי לחיות ולמות? ורוב חייו זה צער, ואיסורים, ומחובים, וטרדות, ואחרי כל זה המוות, כמו שהוא אומר שמה. לא יכול להיות. אלא בעל כוחך אתה צריך להגיע למסקנה שאדם נברא למצבו בעולם הבא. פירוש. אם אדם יחיה בתודעה רוחנית, שהוא נברא בשביל מציאות רוחנית, נמצא שבזה הוא מבטל בעצם את האיום של מה? של המחובים והטרדות. עכשיו, זה לא שלא יהיו לטרדות. זה לא שלא יהיו ליסורים. אנחנו יודעים, צדיק ורע לו. יש הרבה בעיות לצדיקים. זה לא שיהיו ליסורים ולא מחובים. וזה לא שהוא לא ימות גם. יהיו לו מחובים, יהיו לו טרדות, יהיו לו ייסורים. ואחרי כל זה הוא ימות. אבל יש ערך ליסורים. זה החידוש הגדול. וזה מה שאנחנו מדברים פה. כל מה שאמרנו עד עכשיו, כן? הוא בעצם נושא כלים, הוא הסברה נפלאה למה שאני אומר כרגע. היכולת לטפל בניסיונות החיים, על בדרך שדיברנו, חיפוש המשמעות, כן? של כל דבר ודבר, אומר לי לאהוב את היסורים, והחדירה למימד הפנימי של הניסיונות, כל דברים שאמרנו פה, הם בעצם נותנים לנו את המכשיר המופלא ביותר, מופלא ביותר, לטעם החיים. אדם הוא מלקט יעלומים. פשוט מלקט יעלומים. הוא לא צריך להתכחש לשום, או להרגיש לא טוב עם שום איסורים. כל מצב מבחינתו זה פוטנציאל של צמיחה. מבחינתו זה פוטנציאל כביר. הוא הולך עם הפטיש הזה, הוא הולך עם המכשיר הזה, הוא הולך עם הכלי המיוחד הזה, והוא מסוגל, איך אומרים, לקטוף, כן? את הפירות מן העץ. יש לו את המכשיר המתאים, כדי ליהנות ממצבי החיים. יותר מזה, אם כן, א', הוא מוצא את טעם החיים, שהוא מפתח את היכולת הזה של בכל דרכיך דאהו, טעם החיים, ועמוק יותר מזה, הוא מוצא גם את הדימוי העצמי האמיתי שלו, מה שנקרא כבודו האמיתי. הכבוד האמיתי של האדם. עכשיו נשים לב. הכבוד האמיתי של האדם, זה הכבוד האמיתי של האדם. הכבוד שלו זה לצלם את המציאות בעיניים אלוקיות. מה? הוא התברך, רואה את כל המציאות לטובה, וירא את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אף אתה מפתח ראייה שטוב מאוד. אמר רבי מאיר, אל תאמר טוב מאוד, אלא טוב מות. עד כדי כך שהמוות זה הטוב מאוד. בסדר החיים של האדם, כפי שאנחנו מכירים, המוות הוא נקודת מעבר להמשך. כך אומר רבי מאיר, טוב מות, אל תקרי טוב מאוד, אלא טוב מות, פשוט לא יאמן. אז קודם כל, הוא משיג את היכולת המופלאה הזו, להפוך כל מצב ומצב לטובה, להפך לטובה. אבל יותר מזה, הוא מגיע לשורש הכבוד האנושי. הוא רק כבודי. הוא רק כבודי זו הנשמה. דוד אומר לנשמתו, אורה כבודי, אורה הנבל, באמצעות הנבל, הוא מעורר את נשמתו, ולה הוא קורא כבודי. כבודו האמיתי של האדם זה היכולת שלו להידמה לריבונו של עולם, בהיפוך המציאות מטוב לרע. אני ראשון ואני אחרון, אני הוא. כל אימת שאנחנו בעצם מבטאים את היכולת הזו, אנחנו פוגשים את שורש הכבוד האמיתי שלנו. לא הגאווה, המאוסה, הסרוכה, השקרית, שיסודה הוא בדמיון, בזה שאנחנו מייחסים לעצמנו מעלות שאין בנו. זה גאווה שקרית, זה לא אמיתי. הגאווה האמיתית זה היכולת הזו. זה גאוותו של אדם. אדמה לעליון, ותחסרהו מעט מאלוקים. זה גאוותו האמיתי של האדם, שמצידה הוא מחובר לשורשו הכללי, זו גאווה שהיא מלאה בענווה, כי הוא נפתח לנשמתו. הוא ענב כלפי נשמתו. ממילא הוא ענב כלפי בוראו ששם בו כוח נפלא כזה. אבל כשאדם לא מוצא את הדימוי הזה, הוא נופל בגאווה. הגאווה זה ניסיון לפתרון שקרי, לחיפוש היכולת האנושית הזו. כל עוד אדם לא יחפש את היכולת הזו, הוא יחפש לו, כן? כל מיני מעלות שאין בו. הוא ייחס לעצמו כל מיני דברים שלא שייכים אליו בכלל. כן? אבל השורש הוא חיובי. כי אדם באמת מרגיש שהוא נועד לגדולה. אז מה הפלא שהוא אומר שהוא חכם, למרות שהוא לא יודע משנה אחת? כי הוא רוצה להיות חכם. הוא רוצה להיות מכובד. הוא רוצה להיות בעל יכולת. הוא צודק. אתה חכם, אתה בעל יכולת, אתה מכובד, אתה נפלא, אתה עצום, אתה אינסופי. השאלה מצד מה? מצד זה שיש לך מכונית? מצד זה שיש לך בית יפה? אישה יפה? לא, זה לא זה, אתה טועה, אתה לא מתקרב, אתה לא מתקרב. אתה צודק בהנחת היסוד. בהנחת היסוד אתה צודק. אתה קצת פחות מהאלוקים. סליחה, כך כתוב בפסוק. ואתה חסרי ומעט מהאלוקים. כך כתוב, אתה חסרי ומעט. בסדר, מדרגה נפלאה. אדם ראשון לפני חטאו, העקב שלו, המקום השפל ביותר בגופו, היה מכה גלגל חמה. וזו מדרגה שביקשו מלאכי השרת לומר לפניו קדוש, עד שהפיל עליו האדם הראשון תרדמה וידעו שהוא אדם. אבל לכאורה, אם לא היה מפיל עליו תרדמה, היו מתבלבלים. אני לא מבין מה אני אומר, אבל כך אמרו חז"ל. אבל זה לא ממחיש משהו במדרגת האדם, ואתה חסרי ומעט מאלוקים. אחרי זה בתשת עליו כפיך. אחרי שהוא חטא, הוא ימעיט את קומתו. נפילת הרצון, מה שקרוי. והאדם נפל הרצון. נפל רצונו הפנימי. והוא שכח את עצמו. הוא שכח את עצמו. אבל למה אנחנו ראויים? זאת אומרת, פה בעבודה הזו שאנחנו מדברים עליה יומיומית, אנחנו מפלסים את הדרך למצב של האדם לפני החטא. אנחנו מפלסים את הדרך לשם. ככל שאדם נכנס לתחום הזה, הוא מפסיק לרדוף כל מיני מעלות מדומות. הוא מתחיל להיפטר מהגאווה השלילית. הוא שמח בחלקו. ומה הוא חלקו? חלק אלוקה. ממה? זה חלקו. איזה עשיר? השמח בחלקו. כן? אז הוא שמח. הוא קונה את הדימוי העצמי האמיתי. אבל יתרה מזאת. יש איזו שאלה על ההיבט הזה. כן, בבקשה.
אני
רואה
את זה
בין שתי מדרגות.
השנייה היה כאילו
הכבוד
על
זה, שתי מצבים, לא מדרגות. הגאווה השלילית והגאווה החיובית?
לא, לפני זה.
כן.
טעם
החיים.
כן, טעם החיים מול הכבוד של האדם, גילוי הכבוד של האדם.
זה אותו דבר.
המקרה והטשטוש.
זה אותו דבר. טעם החיים זה בדיוק חוויית היכולת הזאת. של עבדו את השם. חוויית העיבוד היא טעם החיים. כי היא נותנת מענה על כל בעיות האדם. על כל האיסורים שלו, על כל המחובים שלו. נותנת מענה על הכל. כי כל אלו נתפסים כמצבי, כן? כמצבי ביניים, שתפקידו של האדם זה בעצם לגלות את מה שתמון בהם, מה שנסתר בהם. עכשיו, זו עבודה גדולה. אני לא נאיבי ולא תמים לחשב שזה דבר פשוט. זו עבודה מאוד מאוד גדולה. אבל פה תמונה יכולת. בידיעה הזו שיש לנו את הכוח האלוקי הזה, לראות כי טוב, פה תמונה יכולת בעצם לשים קץ לכל הסבל האנושי. כי הסבל הוא לא בגלל שכואבת לי האצבע. הסבל זה בגלל שאני לא יודע מה לעשות עם הכאב. חוסר הידיעה גורם את הסבל. חוסר הידיעה גורם את הסבל. אנחנו יודעים שאנשים מוכנים לסבול בשביל דברים בעלי ערך, ובשעה שהם סובלים אפילו נהנים מהסבל. כי הם יודעים לשמה הם סובלים. כן? שאנחנו מדברים על ההיבט הזה של עיבוד, של עבודת השם, אנחנו בעצם, כן, קונים את היכולת, כן, בעצם להפוך את הסבל לעונג, כי אנחנו יודעים מה לחפש בסבל, לאן הוא מוביל אותנו, כן? אז ידיעה היא בעצם מבטלת כאב, מבטלת יסורים. כך אומר רבי נחמן באחד המקומות, כן, השיגעון הוא לפי הדעת. כלומר, לפי מדרגות הדעת, כך האדם הוא משוגע או נורמלי. ככל שאדם הוא חסר דעת, הוא יותר משוגע ממראה עיניו. והיית משוגע ממראה עיניך ולא תאמין. זאת אומרת, השיגעון הוא נובע משעממות הלב. כך אומר שמונקילוס. שעממות ליבה. שעממות הלב זה מצב שאדם הוא ריק מתוכן פנימי אלוקי. ואז הוא משוגע ממראה עיניו. הוא לא מבין מה קורה פה ומה קורה פה. כל העולם הזה שיגעון. מה קורה פה? בית משוגעים. זה כן הקוקייה מה שקורה פה. כן? כן? כי אין לו דעת אלוקים, אין לו דעת עצמו, אין לו דעת נשמתו. הוא לא מכיר את הכלל הגדול שדיברנו עליו כאן. כן? אז כל דבר מרגיז אותו נורא. ממש מרגיז אותו. לא יודע לאן לקחת את זה בכלל. אין לו כלי מלאכה לטפל במצבים האלה. אז זה יסוד הדימוי עצמי. הגאווה האמיתית של האדם. כבוד האדם האמיתי. היכולת לעשות מעשים טובים. אין? היכולת לעשות מעשים טובים, להפוך כל מצב למעשה טוב. אין? תכלית תורה, מצוות ומעשים טובים. כן.
תורה תשובה
מעשים טובים. כן, יש איזו שאלה? כן, בבקשה.
זה של האדם מתוודע לעצמו, לדעת את עצמו, כמו שהרב אמר, זה בדרך, כמו שאמרת, של תורה תשובה ומעשים טובים.
עוד פעם, סליחה, לא שמעת אותה.
בעצם המטרה של האדם זה להתוודע על עצמו, היא נשמתו.
כן.
זאת אומרת, הדרך להגיע לידיעה הזאת, לתוכן הזה, דרך של תורה, על ידי לימוד תורה, על ידי מצוות.
כל מחשבת התורה היא מחשבה כזו. כל מחשבת התורה היא מחשבה מתקנת. היא מחשבה שמתייחסת לכל מצב במציאות כפוטנציאל עבודת השם. כל מחשבה מהתורה, שתורת אמת. כל מצווה היא כזו. מה עושות המצוות? המצוות בעצם מתייחסות למצבים שונים במציאות הפיזית, והן מעלות את המצב הזה, כן? ששת סדרי משנה, הן מכוונות כנגד ששת צדדי המציאות. ואם אנחנו רואים, מסתכלים על הסדרים, כן? זמן נקט, זרעים, מועד, נזיקין. זה ששת צדדי המציאות, החברתיים, הפיזיים, בין אדם לחברו, בין אדם לשדהו, בין אדם למקדש, קודשים, חולה, בין איש ואשתו. זאת אומרת, זה מתייחס לכל מצבי המציאות הגולמיים, שההלכות או המצוות, כן? אולי המצא הביטוי תוקפות, זה לא נכון. המצוות כאילו הן מתלבשות על המצבים האלו ומדריכות אותם. כן? מצוות מדריכות את המצבים החברתיים. מצבים חברתיים בין בני אדם, המצבים הגולמיים, החברתיים, מצבים בעייתיים מאוד. באה המצווה ומסדירה את היחסים. כן? אז כל מצווה היא לוקחת בעצם את המצבים הגולמיים ומעלה אותם להיות רצון השם. אז ברגע שאתה מקיים מצווה, מתוך התכוונות כזו וידיעת הטעם הבסיסי של המצוות, בכלל, ועד כמה שאפשר של המצווה הפרטית שאתה עושה, אתה בעצם כבר חותר לעיבוד הזה, כן? אז זה גם לימוד תורה, גם קיום מצוות, כן? ומעשים טובים שאתה יוצר. מתוך כך אתה מתחיל ליצור בעצמך את המעשים הטובים. המצוות מלמדות אותך, התורה מלמד אותך, כן? התורה היא אומן ופדגוג, היא מחנכת, כן? אז בסופו של דבר אתה עצמך כבר, יש לך שכל של תורה. וכל המעשים שלך זה תורה, כל מה שיוצא מפיך זה תורה, כל מה שאתה עושה זה כבר תורה. כן? זה מוסר בידיך את הכוח המיוחד הזה, כן? להמשיך ולעסוק במלאכתו של הקדוש ברוך הוא. לאבד את המציאות. אבל בהחלט, עיסוק בדברים האלו, זה הדרך, כן? להתקדם במלאכת העיבוד. לספק. כן. כן. אז אמרנו, קודם כל, אם כן, אנחנו מתקרבים כאן לדימוי העצמי הנכון שלנו, אבל יותר מזה, ופה זה החידוש המרעיש, שהוא עדיין אולי נחשב חידוש מבחינתנו, ונשמע קצת ארטילאי, אבל מכיוון שכבר נגענו בנקודת הדימוי הפנימי שלנו, וכבר אחזנו בקרניו של השור, קרי, בכוח הנשמתי שלנו, שהוא מסוגל להאיר כל מציאות, כן? ולשקף מתוכה את רצון השם. מכיוון שכבר הגענו לנקודה הזו, עכשיו אנחנו כבר לא אנשים פרטיים. שאני מצליח להתגבר על סיטואציה חברתית בין אדם לחברו, כן? באופן שתיארנו כאן, ההשפעה כבר לא נשארת בחוג המצומצם שלי. עד עכשיו הסברנו עד כמה אני נבנה מזה, עד כמה אני מתעלם מזה, עד כמה אני שמח מזה. אבל מכיוון שהפעולה שעשית היא נעשתה באמצעות צלם אלוקים שבתוכך, באמצעות הכוח הכללי שבתוכך, ממילא אתה כבר פועל על הכלל כולו. כשאתה פועל עם כוח פרטי, אתה פועל רק על מרחב פרטי. כשאתה משתמש בכוח כללי, אתה עולה וכל המציאות מתעלה איתך. זה מזכיר את דברי חז"ל. כל העושה תשובה מאהבה, מוכלים לו, ולעולם כולו. אבל אם הוא עושה תשובה מהירה, לא מוכלים לעולם כולו. כי תשובה מהירה זה עדיין שימוש בדחפים רוחניים פרטיים. אדם חזר בתשובה, כי הוא ירא מעונש. אוי, מה יקרה לי בעולם הזה? מה יקרה לי בעולם הבא? אתה חושב על עצמך. אבל כשאתה חשפת את המעמקים האלו, ובאמצעותם אתה מאבד את המצבים הפרטיים וחושף בהם רצון השם, זה משהו אחר. זה כוח הרבה יותר כללי. הרבה יותר שורשי. אז מה הפלא? מה הפלא? אפשר להבין בהיגיון. כן? שאם חשפת כוח כללי, ממילא זה ישפיע על הכלל כולו. נמצא. שלפי ערך החשיפה של הכוח הכללי שבך, ששימש בשעת הניסיון, לפי ממדי הגילוי והחשיפה של רצון השם בתוך הניסיון, כן? באיזה אופן אתה מקבל את הניסיון, באיזה עומק של שמחה אתה מקבל אותו, כן? לפי זה, ככה אתה משפיע על המציאות כולה. יכול להיות שאתה פה פועל בארץ ישראל, ובקצה העולם, מישהו עכשיו חוזר בתשובה. והרבה פעמים תמתי על זה. מה פתאום נכנס לי ערעור תשובה פתאום? מאיפה זה בא? אני אפילו לא חשבתי על זה. נכון שאני לא מצליח לזהות בסביבתי. מי שם לי את הערעור? מי שם לי? אני יכול לשאול עד מחר ואיש לא ישיב לי. אבל התשובה היא, הרבה פעמים, מי שהוא, במקום אחר. יש איזה שיר כזה, לא? של פולי גרזה. כאשר מישהו בוכה פה, מישהו שם, מישהו שם, לא זוכר את זה. לא משנה, אולי זה שייך לזה, אולי לא. אבל כשאתה פה עושה מאמץ מהסוג שדיברנו עליו, אל תתפלא שבתל אביב מישהו עכשיו מרים את הראש שם בפאב או בדיסקוטק ואומר, יאללה בוא, אני נמאס לי מכל השטויות האלו, אני חוזר בתשובה. ופתאום אתה מוציא אותי ביום ראשון פה. איך הגעת לפה? הוא יגיד לך, גם אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת. ישבתי בפאב, ליל שבת, שתביא, ליל שבת. כן? פתאום לא יודע, כל המוזיקה מסביב, כאילו הכניסו אותי בתוך איזשהו... בודדו אותי מכל הסיפור, ואני יושב וחושב, מה אני עושה כאן? כל החיים האלה. לא יודע מי שם לי את זה, לא תכננתי בכלל שם השבת כאלה. באתי עם החבר'ה לפעם, אמרתי, אחלה ערב. מה זה, ליל שבת, פילי פלאים, יש הופעת אומן, כן, יודע מי. באתי לבלות, פתאום לא מרגיש שום כיף, שום דבר. הכניסו לי, שתלו לי מחשבה בראש, אחרת לי גם, אחרת לי גם. יום ראשון, אתה מוצא אותו פה, זה הסיפור שהוא מספר לך. זה הסיפור שהוא מספר לך. ספרת לי, זה בחורה, כן, שחזרה בתשובה, ברוך השם, תשובה שלמה, נראית שמיים עצומה. בחורה מוצלחת והכל. העולם החילוני, רק דיינית, ומה שאתם לא רוצים, בקיצור. המון המון כבוד, והמון זה. פתאום היא נוסעת באוטובוס, באיזה יום קיץ, לבושה כפי של לבושה, נוסעת באוטובוס, והיא רואה שתי בנות דתיות, יושבות לידה, עם החציות הארוכות האלה, זה תלמידות אולפנה, משהו כזה. והסתכלת על הפנים שלהם. איזה צניעות, איזה טהרה, ואיך אני הולכת, ואיך אני מתנהגת. ואז היא אומרת לי, התחלתי לבכות בתוך האוטובוס. בתוך האוטובוס התחיל לבכות. באותו רגע, התחיל לשמור שבת. זה היה ביום רביעי, שבת הקרובה שמרה, חזרה בתשובה, היום מספר את הסיפור התשובה שלה לפני בנות תיכון, חינה לה בגיל ההתבגרות, עוברת מאות אלפים של בנות, מספרת להם את הסיפור. אתם יכולים להסביר לי מה קרה פה? לא מבין את זה בכלל. זה בסדר, זה לא ההסבר היחידי מה שאמרתי כעת. זכות אבות אפשר להגיד, אפשר להגיד הכל, לא משנה. אבל אי אפשר להתעלם מן העובדה. שמכיוון שישראל ערבים זה לזה, הערבות מפעילה את עצמה באמצעות זה שבאיזשהו מקום, אולי אדם אחד, אולי שניים, אגב, מאוד יכול להיות שמי שהשפיע עליה זה מי שנשמה, כן? זה מישהו שעמד בניסיון, ואותה נשמה שעמדה בניסיון, בשורש נשמתה היא קשורה לאותה בחורה. כן? כי בדרך כלל, מישהו שייך לשורש נשמתנו, הוא משפיע עלינו יותר. כן? כך מסביר הרב ברורת התשובה, שהוא מדבר על התשובה הפתאומית, כן? שיש לחפש את התשובה הפתאומית באיזו הברקה של סגולה עליונה, שמישהו, איזה צדיק, איזה נשמת צדיק שהתעברה בנשמתך, כי אתה שייך לשורש נשמתו. בין אם הצדיק הזה חי עדיין בעולמנו, בין אם הוא נפטר, כן? יש איזשהו התחברות, כן? איזושהי התעוררות של סגולה רוחנית, שזה מדרגה רוחנית גבוהה, ואתה שייך לשורש הנשמה שלו, ופתאום זה מעורר לך, מהפך לך את הקרביים, ואתה נהפך לאיש אחר. תשובה פתאומית. תשובה פתאומית. בדרך כלל זה לא כך, זה תשובה הדרגתית, בדרך כלל. מה? הדרגתית. מה? כן. לא יודע. כנראה זה לא היינו אח, זה לא אותו הדבר ממש, אבל זה קצת מזכיר, קצת דומה. כן? אז כל פעולה חיובית. או, מכאן אנחנו לומדים דבר מעניין. אני לא צריך להיות חבר כנסת כדי לשנות את עם ישראל. אני יכול לשבת כאן. ואם אני מאמין, אם אני מאמין בכך שפעולה שאני עושה מהסוג הזה היא בעלת השפעה, כי מקורה הוא במקום הכללי שבי, אם אני מאמין בזה, יש יסוד סביר להניח שאני פועל פעולה נדרת על עם ישראל. וזה לא משנה מה יעשו שם בכנסת. זה לא משנה כמה יחקקו חוקים נגד הדת. אנחנו פועלים, משפיעים, באופן, בכל רגע אפשר לפעול. דבר נפלא. אם כן, בקשר הסמוי שבין הנפשות, אנחנו בעצם מנצלים את הכלל העצום הזה כדי ליצור השפעה לזולת. כלב לב. מביא ממש קדושה לעולם. כן. כן, אגב, יכול להשפיע השפעה שלילית. ככל שהוא עושה את מעשה הרשעות שלו יותר. באופן יחכה, מידה טובה מרובה, זה ודאי. מידה טובה מרובה, השפעה טובה היא ודאי, כן? אבל גם רשעה זה כוח שמשפיע. כן? הכל?
קשה
מהדבר
הזה, כי הוא... מישהו פרטי מאוד מצומצם מן הסתם, אז אולי לא את הקשר הנשמתי הזה.
לא, אבל יש גם חוקים של התפשטות הרע בעולם. יש חוקים של התפשטות הרע. התפשטות הרע גם היא מתפשטת, כן? גם היא מתפשטת בדרך של השפעה רוחנית, כן? היא בעצם מתפשטת ומשפיעה על אותה נקודת, הייתי אומר, חלות או פוטנציאל בנפשו של הזולת, כן? זאת אומרת, בנפשו של הזולת יש איזושהי מוכנות לרוע, אף פי שזה לא בפועל. מישהו שאצלו זה בפועל יכול לעורר אצל אדם כזה, כן? את הנקודה הזו, והוא ימצא את עצמו עושה מעשרה, עד כדי כך. אבל מידה טובה מרובה בדבר הזה. יש איזשהו איזון בין השפעות החיוביות והשליליות שיש בעולם. אבל גם הרע פועל באותה הדרך ממש. אגב, זה הדרך שבו עין הרע משפיעה. כך מסביר הרב בעינייה. מה זה עין הרע? עין הרע זה השפעה שלילית שעוברת מאחד לשני. כן? עוברת מאחד לשני. מתפתח אצל אדם פלוני מחשבה רעה, כן? ועל ידי שהוא, כן? משפיע על חברו, יכול להשפיע עליו באופנים שונים, יכול להשפיע עליו במחשבה, יכול להשפיע עליו ביחסי ראות, זה מה שנקרא חבר רע, כן? הרחק משכן רע ומחבר רע. גם חבר יכול להיות רע. חבר שלי, לכאורה רוצה אפילו בטובתי, אבל הוא משפיע על ההשפעה שלא ראויה לי, השפעה שלא מתאימה לי, מבחינתי זה רע. כן? יש שכן רע, שזה מדבר על השפעה שהיא ממש שלילית בכל מובן, משפיע דבר שלילי, ויש חבר רע. חבר רע זה אדם שהוא חבר שלי, ובעליל הוא רוצה בטובתי, אבל הוא לא יודע מה טוב לי, הוא מנסה להשפיע השפעה שהיא לא מתאימה לי, זה נקרא חבר רע. אבל עין הרע היא פועלת באופן הזה, השפעה פסיכית, נפשית, מאדם על זולתו. כן? כן, יש שאלות? שאלה. נעלמתי דומיה, איך השייתי, נעלמתי דומיה, איך השייתי מטוב, וכאבי נעקר ממני. האם הפעולות הנעל הם חלק מתהליך? האם הפעולות הנעל הם חלק מתהליך של סדר היום המוסרי? האם אפשר לתרגמם הלכה למעשה? איזה פעולות הנעל? תבאר איזה פעולות הנעל, אולי שחזור ויכתוב לנו איזה פעולות.
נעלמתי דוממה.
אבל מה זה? אבל מה הפעולות האלו? נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכאבי נעקר. איזה פעולות אלו? דומיה... שהייתי מתאר... לא, אני לא כל כך מבין את השאלה. מי שמבין את השאלה יכול להסביר לי זה?
הוא רוצה שתפרש לו את הפסוק על פי מה
שאנחנו מדברים עליו. אני לא יודע לפרש את הפסוק באופן שמתאים לענייננו. לא יודע לפרש את הפסוק באופן שמתאים לענייננו. אפשר לנסות לשאול את השאלה באופן מעט שונה. יכול להתייחס אליה. אני לא יודע לפרש את הפסוק. כן. אחרי שהסברנו את זה, אנחנו ננסה להבין את המשמעות של הפיכת האבנים. כלומר, אנחנו צריכים להפוך אבנים. בוא נסתכל על אבן, על ניסיון כאבן שאנחנו צריכים להפוך אותה. כן? פשוט להפוך ולגלות מה נמצא מתחתיה. למה נשתמש בביטוי של הפיכת אבן? כל ניסיון עכשיו אנחנו קצת מתמקדים יותר בניסיונות ייחודיים של כל אחד ואחד. אם אתה אדם ביישן, אבל ביישן בצורה שלילית, שאין לך אומץ לשאול שאלה בכיתה, מבחינתך לשאול שאלה בכיתה, שאלה נחוצה, שאלה טעם, אין הביישן למד, ככה מוחזל, אסור לך להתבייש. זאת אומרת, יש לך חולשה מסוימת, אתה נוטה לביישנות, אתה נוטה לביישנות, הביישנות מסתירה מתחתיה משהו. יש איזה ערך רוחני, נקרא לו גבורה. כן? והגבורה מסתתרת מתחת לאבן שנקראת ביישנות. אתה באת לעולם, אחד הדברים שלמענה באת לעולם, זה להתגבר על הביישנות שלך. כן? אם אתה תתגבר על הביישנות, תגלה אוצר גדול מאוד. עכשיו, אותו חלק רוחני שלא היה קיים במציאות הנפשית שלך, הוא מתחבא, הוא נעלם, הוא מנותק מהכרתך, הוא לא פעיל, הוא רדום, הוא נסתר. אותו חלק רוחני שאתה מגלה אותו, אתה יוצר מצב שנקרא חידוש. זה נקרא חידוש. בוא נגדיר מושגים. יש חידוש ויש טבע. מה זה חידוש? חידוש זה דבר שנסתר מעולמך, ממך, מהכרה שלך, ואתה גילית אותו. זאת אומרת, ריבונו של עולם יצר אותך בצורה כזו, שיש בך תכונה טבעית של ביישנות. והטבע מכסה את החידוש. הוא מעלים מתחתיו חלק רוחני. אגב, שהוא חלק שנשמתך. אלא שנשמתך לא פעילה, היא לא מצליחה לגלות אותו, כי משהו טבעי חוסם אותה. חולשה טבעית חוסמת אותה. במקרה זה, זה ביישנות. במקרה אחר, זה יכול להיות תאוות אכילה. יש לך תאוות אכילה עצומה וגדולה. תאוות האכילה מסתירה משהו. היא מסתירה את המתינות, את האיפוק, כן? את הענווה, את הצניעות. מסתיר משהו. החלק הנסתר הוא החלק הרוחני שמהווה את תפקידך בעולם, כן? הביישנות שעליך להסיר, תאוות האכילה שעליך להסיר, שמירת העיניים והנטייה החזקה, כן? לחוסר שמירת עיניים, חמדת הממון החולנית, עד כדי חשק אז לגזול ולהסתכר על חשבונם של אחרים. כל הנטיות האלו שנמצאים בתוך הנפש, הן נטיות טבעיות שמהוות, כן? ניסיון בשבילך. עכשיו, אתה נתקל בניסיון, כמו שהסברנו איזה רבות בשיעורים הראשונים, אתה נתקל בניסיון, כן? כאשר אתה באמת מבין שאתה צריך לתקן את אהבת האכילה, או את חמדת הממון, אתה מפרש את הניסיון שבא אליך כמשהו שמאתגר את הנטייה הזו, את השליטה בה, את הריסון שלה. ברגע שאתה נענה לאתגר, אתה מגלה חלק רוחני נחבה שנמצא בתוכך. עכשיו אתה מאיר את העולם. זאת אומרת, שאתה מגלה דבר שלא בא לעולם עדיין, הוא לא היה קיים בטבע, אתה מחדש חידוש, אתה מאיר את העולם באור גדול. זה דברי הגאון מווילנה באבן שלימה, שהוא אומר, כן, שאדם בולם את פיו בשעת מריבה, אין שום בריאה יכולה לעמוד באור שיוצא שם. כי אם קשה לך לבלום את הפה בשעת מריבה, הגילוי הוא יותר גדול. הגילוי היה לפני כן יותר נסתר, יותר נעלם, יותר מרוחק מן העולם. ואתה העלית אותו, הופעת אותו החוצה. יש פה התגלות אלוקית ממש. אגב, בהמשך לדברים שאמרנו, יש חידוש מעניין. למשל, אם אתה מרוסן באכילה, בתאוות האכילה, ואתה נמנע מלאכול פרוסת עוגה נוספת, האם גילית גילוי רוחני גדול בעולם? התשובה היא לא. אתה גם תרגיש את זה בדימוי הרוחני שלך. דיברנו על דימוי רוחני. אתה לא תרגיש כבוד, הכבוד שלו דיברנו. אתה לא תרגיש אותו. למה לא תרגיש? כי לא גילית, לא הוצאת מן הכוח אל הפועל דבר שלא היה בעולם. זאת אומרת, הרגשת הדימוי הרוחני היא תמיד הולכת, כן, ונבנית לפי מידת העמל שהשקעת בחשיפה. ככל שהחידוש הרוחני, ככל שהחלק הרוחני היה טמון עמוק יותר באדמה, היה קבור יותר בתוך הנפש שלך, ועשית פעולה מתאימה לגילויו, ככה אתה תרגיש את הרגשה של השמחה. ככל שיש יותר עבדו, יש יותר שמחה. לפום צערה, אגרה. טוב, אחת בצער, ממאה שלא בצער. ושאר דברי חז"ל בעניין הזה. יש הרבה מקומות שמדברים על זה. זאת אומרת, יוצא לנו פה מסקנה מאוד מעניינת. אתה רוצה להיות שמח? אתה רוצה להיות בעל כבוד אמיתי? אתה רוצה להרגיש סיפוק? אתה רוצה להרגיש את טעם החיים? חפש צרות. חפש את המקומות הצרים. חפש את המקום ששם קשה לך. אתה מתבייש להשמיע את קולך בבית המדרש? ולשאול, זה היום שלך. זה היום הבוחר. זה היום של הבחירה החופשית שלך. זה היום שלך. אם אתה תגמור את השיעור הזה ותגיד, עוד פעם נמלטתי מהצורך לשאול, ניצלתי. לא ניצלת, עצלת. זה לא עולם האצילות, זה עולם האצילות. לא תגיע לעולם האצילות בצורה כזו. אבל אם אתה מעיז, בחירוף נפש, לבוא ולומר, אחרי שברר, שבדקת שהשאלה היא שאלה של טעם, לא צריכה להיות שאלה שהגאון מבילנה, אבל שאלה לגיטימית. ביררת שיש שאלה של טעם. עכשיו אתה מאסף את כל כוחותיך, ואתה אומר, בשביל זה באתי לעולם. זה התיקון שלי. אחד התיקונים. אני שואל. או, בבקשה, כן. אנחנו שמחים לשמוע את ראובן. יופי. כן, בבקשה ראובן, בבקשה. הרב, האם רש"י מתכוון? שאלה יפה ראובן. טוב ששאלת. אני אשמח להסביר את השאלה הזו. שמע, עמדת בניסיון. אתה מרגיש מצוין, אתה מרגיש נהדר. אתה מרגיש נהדר. עשית מעשה. גילית גילוי של ממש. התגברת על הטבע. סיכלת את השדה שלך. הוצאת את הקוצים. זרעת, חרשת. זה דבר נפלא. אתה מרגיש סיפוק. ואם אתה קשקשן יותר מדי, הניסיון שלך זה לשאול שאלה אחת פחות בשיעור. ניסיון עצום. אתה גילית חלק רוחני מאוד משמעותי בתוך עצמך. אתה עשוי להרגיש סיפוק, שמחה גדולה מאוד. שמחה גדולה מאוד. ומה הפלא שאתה מעורר גם בכיתה, אולי אפילו, כן, כמובן וכמובן במרחב הקרוב אליך, אנחנו דיברנו שההשפעות הן הולכות עד מוזמביק, כן? מי יודע עד לאן, כן? עד למקומות, אחי. אבל כמובן של המרחב הקרוב אליך, שאדם רואה, כן? כן? התנהגות של אדם כזה, או החלה שאומר חזק אני, הצלחתי לעמוד בניסיון, כן? האווירה המוסרית בכיתה נבנית. באותה חברה קרובה, היא נבנית. האדם הזה הוא מסמן כמו עמוד האש ועמוד הענן לכיוון של התגברות, של עוצמה, כן? זה דבר חשוב ביותר. ופתאום, מה הפלא שפתאום פלוני אחר שגם הוא בישן, פתאום גם הוא שואל. אם הוא עשה את זה, אז גם אני חוזר בתשובה. כן? גם אני מוכן להתאמץ. אם כן, אנחנו צריכים לברר מהו הדבר שהוא קשה לנו. ועל זה להתמקד. זה נקודת התיקון. ואם האדם יטעה את עצמו ויחשוב שהדברים שקלים לו, ודאי וודאי חס שלום הנטיות השליליות שבנפש, כן? הוא יחשוב שמכיוון שקל לו וזה זורם, אז הוא ייתן לזה ביטוי. אבל לא רק הנטיות השליליות, שוודאי צריך לעצור אותן. אבל אם האדם יחשוב שהוא יכול לבנות את סך חייו על הנטיות החיוביות הספונטניות, החיוביות הספונטניות, הוא יחשוב שמכיוון שקל לו, אז זה מה שהוא צריך לעשות בחייו, הוא טועה. הוא לא ייבנה בניין רוחני אמיתי. חלקים שלמים של נשמתו בעצם יהיו קבורים מתחת לטבע הנפשי שלו, לא יצאו אל הפועל. והוא לא יהיה שמח. הרבה אנשים משתמשים בנטיות הספונטניות שלהם, ואפילו עושים איתם מעשים טובים, אבל הם לא מרגישים שמחה של מצווה. לא מרגישים שמחה של מצווה. כי מה זה שמחה של מצווה? גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. מה זה שמחה של מצווה? שמחה של מצווה זה שאתה מגלה את רצון השם שלא התגלה עדיין. זה נקרא מצווה. אומר התוספות, למה אדם שלא מצווה ועושה שכרו פחות מאדם של מצווה ועושה? כי אדם מצווה ועושה יצרות תוקפו. הוא לא מניח לו בקלות לעשות את המצווה. למה? כי על ידי המצווה שהוא יעשה, הוא יגלה גילוי רוחני יותר גדול. אז שאדם חי את חייו על פי הנטיות הטבעיות שלו, אפילו הטובות, אפילו הטובות, כן, אנחנו נשאיר את השאלה כרגע, נשאיר את השאלה. רק על פי הנטיות הטבעיות, הוא לא בונה, קל אומנם, יכול אפילו שהוא מרגיש נחמד, סך הכל מה רע לעשות מעשה טוב, מה רע לעשות חסד, מה רע לעשות חסד? יש לי נטייה טבעית לחסד. אני רגיל לתת ביום 1,000 שקל. זה לא כרוך בשום מאמץ. שום מאמץ. 1,000 שקל אני מוציא מהכיס בלי שום בעיה. מה רע? אבל זה לא בא בעמל. מכיוון שזה לא בא בעמל, הוא במתח, ממילא, זה בעצם מנציח רק את עולם הטבע. והעולם לא נברא בשביל הטבע. הוא נברא בשביל רבדים שהם עמוקים מן הטבע. הבריאה הראשונית שהקדוש ברוך הוא ברא, זה רק ההתחלה. זה רק חומר גלם. אנחנו צריכים להפיח איזה רוח חדשה בתוך העולם הזה. יש לך טבע, זכית למתנות מוסריות. נתת 1,000 שקל וכל ביום. אתה נותן בקלות 1,000 שקל ביום. בוא נראה אותך נותן 1,200 ביום. בוא נראה אותך. אולי הניסיון שלך זה לא לתת 1,000 ביום ולאפשר לאחרים לתת? אולי אתה תמיד נותן. אולי תקבל גם פעם? לקבל, אתה לא יודע. אולי זה הניסיון שלך לדעת לקבל דווקא? דווקא בזרק שיעור הקומה הרוחני שלך יצמח מעלה מעלה. כי לא נבראת בשביל הטבע. נבראת בשביל מה שלא נתגלה עדיין. חפש את מה שלא נתגלה עדיין. כן. סיפר לי חבר, אמר לי שהוא הכיר איזה בחור נורא בישן. הבחורות שכזה, הוא היה בקיא מאוד בקריאת טעמי התורה. וכל פעם שהוא היה שומע את הבעל קורא בבית הכנסת, עושה טעויות, הוא היה יוצא מהכלים. הוא היה יוצא מהכלים, אבל לא היה לו אומץ להגיד, טעות, לא היה לו אומץ. שאופן. והוא ידע שהקריאה היא לא בסדר. ואולי זה שעלה לתורה הוא בירך בחלב התלה. כן? ואנשים לא יוצאים די חובה. הוא היחידי שירגיש בטעות, ולפעמים זאת הייתה טעות שחוזרים עליה, לא טעויות, חוזרים עליה, מחזירים עליה. הוא היה כל כך בקיא, כל כך רגיש לטעמי המקרא. אבל לא היה לה אומץ לעצור את הבעל קורא. עד שפעם אחת, באמת, אותו חבר הכין אותו, הסביר לו את חשיבות העניין להתגבר וכן הלאה. והגיע היום הגדול, זה היה באיזה שבת, זוכר איזה פרשה, בעל הקורא התחיל לקרוא, והגיע לטעות הראשונה. הוא הכין אותו כבר שבוע ימים, דיבר איתו בעריכות גדולה על הערך של העניין, להתגבר על החולשות וזה. והנה הבעל קורא הגיע, פתאום הוא דופק על השולחן. טעות, לחזור. כולם מסתכלים, מי זה שם צעק? הוא צעק פתאום. מה זה, תחיית המתים מהתורה מניין? פתאום, מה קורה כאן? כן, אז פתאום שומעים זה מהקהל ככה. מה אתה דופק על השולחן? אז הוא חזר ואומר, טעות, צריך לחזור. זה טעות צריך לחזור עליה. איפה הטעות? הנה, שם, טעות. אמר לו. נכון, טעות. חזר. אחרי זה הוא מספר לו, לחונך. הפחדן מספר לחונך. איזה הקלה אני מרגיש. אני מרגיש שפעם בא זה הרבה יותר קל לי. פעם בא זה הרבה יותר פשוט. שרצינו לעזוב את היישוב, שהיינו ביישוב איתמר. אז אחרי, ברוך השם, 9 שנים, רצינו לעזור, רצינו להתקרב לאזור ירושלים. לא היה לנו אומץ לעזוב. אתם יודעים, בקהילות קטנות, כל מי שעוזב, הוא נותן הרגשה לא טובה לחבר'ה, אתם יודעים, כאילו, זה קשה, זה אבן אחד יוצאת, כל הבניין מתפרק. היינו אז איזה 40 משפחות, אני יודע, כל מי שעוזב, זה היה גורם דמורליזציה גדולה מאוד בתוך היישוב. והיו עולים לרגל הבית שלו, ואל תעזוב, ומה אתה גורם לאנשים. לא, ככה זה היה. אני זוכר את זה. נכנסתי לוועדת, בשלב מסוים נכנסתי לוועדת קליטה, אז שינינו קצת איזה, לא, בכל מחיר נקבל כל אחד, ואנחנו צריכים לבדוק, וזה, ותן לבני אדם ללכת לאן שהם צריכים להיות, אם זה לא מתאים לפה, זה סתם יעצוב פה, זה לא יועיל לו ולא לנו, ו... אבל לא משנה. אבל היה תקופה, באמת, ישבו לו חזק על, הזה, על הראש, על כל המשפחה, לא לעזוב. לא לעזוב. ואנחנו נורא פחדנו לעזוב. פחדנו לעזוב. אז כמובן, בעדינות, ככה לאט לאט הכנו את הקרקע, חיפשתי מישהו שיחליפתי בעבודה, עבדתי במדרשה ליהדות, הייתי צריך שיהיה מישהו רכז חינוכי במקומי, הבאנו מישהו מהיישוב ברכה, הוא הגיע ליישוב, ברוך השם, כשהוא הגיע ליישוב, החלטנו, כן, אנחנו באנו והכרזנו, אנחנו עוזבים. נו, מגיעים מפה, מגיעים שם, דפיקות על הדלת בערב, כן, אנחנו עוזבים. נו, באמת, וזה... יצא כמו שבא, בא אחריו, אל תעזבו. אנחנו עוזבים. קיבלנו אומץ, סוף סוף. ושנים שרצינו לעזוב את היישוב. זה 3 או 4 שנים שיברלו למחשבות הזה, וכל פעם דחינו מחדש, היום פחד פנימי, חוסר אומץ. בסופו של דבר, עברנו ליישוב אחר, אז הרגשתי את הרגשה הזו, בין חורים, הצלחתי להתגבר. כי לפניי עזב מישהו אחר, והוא דבר, ממקום מושבו בכוכב יעקב, הוא אמר לי, נו, מתי אתם עוברים? אין אומץ. אז שוב היה אומר לי, מסביר לי את הדברים האלה, עד שקיבלנו את האומץ. הרגשה של הקלה, שיצא איזה חלק מן הכוח אל הפועל, חלק שהיה תמון וחיכה להופעתו, זה חלק שבאמת הוא חלק מהחירות הפנימית של האדם, אבל אם הוא לא יוצא, אתה לא משלים את הדימוי עצמי שלך, את האישיות שלך. טוב, נעצור כאן.